ההסבר של הרב כאן בעינייה, המרקדת לקותח הכוונה, אדם שמאבד פרופורציה בין דברים גדולים לדברים קטנים. ולכן הוא מקטין את הגודל ומגדיל את הקוטן. וחוסר יצירת הפרופורציות הנכונות בין דברים גדולים באמת לדברים קטנים באמת, יוצר עיבוד הזהות האמיתית, ממילא גם עיבוד המגמה והמטרה הנכונה. ולכן כשאדם רוקד לפני אותה פשטידה, שתוקנה משני קודצ'ים שהיו מקולקלים במקרר, ורואה בזה את שמחת החיים שלו, וכל זה כמשל, היום היינו אומרים, אדם רוקד לפני חשבון הבנק שלו. כן, הוא הופך את הדבר הקטן, שהוא חשוב, גם דברים קטנים חשוב, גם לאפות פשטידה משני קודצ'ים מקולקלים, זה משמח את האדם. שהצלחנו לתקן דבר מקולקל, אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל זה צריך להיות בפרופורציות הנכונות. אז הזכיר גל, שרצינו גם להעיר אולי עוד הערה לצד השני. כמו שאנחנו הרבה פעמים מקטינים דברים גדולים, הרבה פעמים אנחנו מגדילים דברים קטנים. ניתן דוגמה פשוטה. הרבה פעמים בחיים אנחנו נפגשים, עם דברים קטנים. כלומר, אם אנחנו מדברים על תיקון של דבר שמתקלקל, לפעמים אנחנו נפגשים גם הפוך, עם קלקול של דבר שמתוקן. וזה קשור כהקדמה לעדשים, תכף נראה. והרבה פעמים התגובה שלנו לקלקול של הדבר שהיה מתוקן, היא תגובה לא נכונה. הרבה פעמים אדם חי, יש לו ציפיות, יש לו מגמות, יש לו מטרות, הוא פועל פעולות להגשים את הציפיות האלה, פתאום המציאות תופחת לו על הפנים, והוא מתחיל לאבד השתנות. הוא מתחיל לאבד כיוון. ניקח דוגמה מצויה, לצערנו הרב. אדם, יש לו מטרה. הוא יצא מהבית, עולה לרכב, רוצה להגיע לאיזשהו מקום, ונגיד שהמטרה היא חיובית. נגיד. וגם אם לא, לא משנה כרגע. פתאום באמצע הדרך, הדברים משתפשים, נתקע בפקק, ואז הוא מתחיל להילחץ. מתחיל להסתכל על השעון, ומה יהיה, ומוציא את הראש מהחלון, ואחרי זה יוצא מהאוטו, ומתחיל ללכת, ומנסה לעקוף מימין, ומתחיל להתעצבן, ולהתרגז, וכל החיים שלו משתפשים, והוא מתחיל להיכנס לאיזשהו עיבוד פרופורציות מוחלט. ביחס למה שחשוב באמת וביחס למה שחשוב פחות. לכן כמו שאותו הקלקול של עיבוד הפרופורציה בין גדול לקטן באמת, כמו שדיברנו, בין מקורי להסתעפותי באמת, כמו שאותו קלקול יוצר איזושהי התלהבות יתר מהקוטן עד כדי ריקוד לקותח, אותו דבר גם לצד השני. זה יוצר גם אצל האדם חס ושלום תסכול יתר, או כאב יתר, או צער יתר, או ייאוש יתר, כשדברים קטנים נעשים בעיניו כדברים גדולים. ולכן היסוד הזה של הפרופורציות הנכונות בין מקורי להסתעפותי, בין גדול לקטן, כפי שדיברנו באריכות, זה נכון לשני הכיוונים. לכן לא צריך להיבהל בצורה חסרת פרופורציה מדברים קטנים. לפעמים החיים שלנו נתקעים בכל מיני התעקויות כאלה ואחרות. בסדר. לא, צריך פרופורציה. לצערנו הרב, בואו נודע לאמת, הרבה פעמים בחיים, הייתי אומר את זה אפילו אולי יותר מזה, רוב הפעמים בחיים, שאנחנו מצליחים, אם אפשר לומר במחאות, לצאת משיווי משקל, או השיווי משקל שלנו קצת בתנודה, בתלתלה, הרבה פעמים היינו שואלים את עצמנו, כשאנחנו בשיקול דעת, ואנחנו בשיקול אמונה, היינו שואלים את עצמנו, תגיד, בשביל הדבר הזה היה צריך לטלטל את עצמך. האדם מצד האמת יגיד לו, נו, אז למה זה, אז למה תלתלת? אז למה זה קרה? אנחנו לא פרופורציונים בכלל. אנחנו מאבדים את היחס. לכן כמו שאסור לנו להגדיל דברים קטנים, כך גם אסור אצלנו, סליחה, כמו שאנחנו מקטינים דברים גדולים, ומגדילים דברים קטנים בצד החיובי, כך צריך להיזהר באותה מידה, לא להגדיל דברים קטנים, או להקטין דברים גדולים, ברובד השלילי. זה אותו עניין. וכאן העדשים זה בדיוק החצי הזה, הצד השני של הדבר. אז בואו נלמד את סוגיית העדשים ונשלים את הנקודה הזאת אפילו עוד טיפה. המשתקת לעדשים. האדם עומד לפני הקיריים, על הקיריים יש קערה, קדרה עם תבשיל של עדשים, והוא עומד ואומר לכולם, תשתקו, תשתקו. משתיק את העומדים לפני קדרת העדשים. מה זה הדבר הזה? אומר הרב, העדשים, אנחנו בעמוד 132. מה? תכף ננסה להבין מה זאת אומרת. אתה שאלת אותן? לא. היית פעם עדש? העדשים הם כבר מימות עולם. אנחנו בעמוד 132, בעמודה הימנית, פסקה האחרונה למטה. העדשים הם כבר מימות עולם, מוסכמים בדמיונם לתכונת האבן. צרינו הרב, זה מאוד מאוד מתאים לנו לימים האלה. שהשתיקה בו, באבל, שהשתיקה בו היא באמת מידה יפה. המורה על דעה רחבה ומיושבת, המכרת את טוב או את, או, את טוב או את טוב העולמים, גם ביותו חבוי במעמקי סתרי הרע, המתגלה בעולם. וידום אהרון, אגרא דבתמיה או דבאבלה, שתיקותא. אבל הגרעין הזה, שהוא מכיל בקרבו את נטיית הטוב הנעלי העצור ברוח האדם, כשהקטנות מבלעת אותו, כשאותה התפיסה שדיברנו עליה מקודם, חוסר פרופורציות נכונות בין גדול לקטן, בין מקורי להסתעפותי, בין חשוב לפחות חשוב, כשהקטנות מבלעת אותו, אז מה היא עושה, מה היא גורמת? מחזקת או מחזקת את הדמיון להשתמש בו לא בעת תפקידו. כדרכי האמורי הוא להתגודד ולקרוח על מת. משהו אסור לנו בתכלית האיסור, אתה אומרת, לא תתגודדו, לא תקרחו כוחה על מת. אבל דרכי האמורי זאת תגובתם למוות. רק בעת חזיון העדשים ובישולם, אז תהיה משתקת או משתקת. כאילו מוצא הסבלנות בתכונה דמיונית כזאת, שאין לה מהלך ממשי באורחות החיים את סיפוקה. אנחנו נוציא מכאן עיקרון, ותכף נראה איך זה משליך על כל מרחבי החיים שלנו. בואו נתחיל לפי הסדר. העדשים הם מוסכמים מימות עולם באופן דמיוני, באופן ציורי, כסימן, כמשל, לאבל. למוות. לאבל על מת. העדשים. למה דווקא העדשים? ההסבר הפשוט הוא שהחיים שלנו הם בחינת עגול, נכון? כדור הארץ הוא עגול, ממד הזמן הוא עגול, אנחנו חיים במעגל השנה. כלומר, אנחנו חיים בעולם שהוא בחינת עיגול. גם מבחינת המקום, גם מבחינת הזמן, של שני הממדים שאדם חי בעולם. והעיגול הזה, אני אומר את זה ברמה של ילדים בגן כרגע, העיגול הזה לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, כמו כדור. כן? אז יש מצבים שבהם החיים מופיעים במילואם, כלומר חי, אדם חי, וממצא את כל כוחות החיים, בצורה נכונה, ויש מצבים שלפעמים האדם חס ושלום לא חי. פעם למעלה, פעם למטה. יותר עמוק מזה. העיגול, כמו שאמרנו פעם, יש בו שני ממדים. יש בו את הממד החיצוני, שהוא ההיקף. ההיקף סוגר עלינו. ואז מצד אחד אנחנו סגורים. זה עולם הטבע. אנחנו נברנו עם כוחות, עם תכונות, עם אופי, עם יכולת, וגם עם אי תכונות, ואי כוח, ואי אופי, ואי יכולת. למשל, האדם הוא לא ציפור, הוא לא יכול לעוף. אין לנו כישרון תעופה. לציפור יש, לבני אדם אין. אז מצד אחד, אנחנו חיים בעולם שבו יש איזשהו עיגול, מה שהרב קורא במקום אחר גורל, לא בממד של המאורעות של ההיסטוריה, אלא בממד של הטבע. יש איזשהו גורל, איזשהו עיגול, שהוא סוגר אלינו. ובו אנחנו מרגישים כביכול כלואים, סגורים. זה מצד אחד. מצד שני, בתוך העיגול עצמו, יש בו עומק אינסופי. אז אנחנו חיים בעולם שהוא עגול, שמצד אחד הוא סופי, הוא סגור, מצד שני הוא אינסופי, בעומק. כלומר, ההיסטוריה, הבחירה האנושית של האדם, היא בתוך ההיקף שמגביל אותו. כלומר, יש לכל אחד מאיתנו היקף, יש לאנושות היקף, יש לעולם היקף וכו'. יש איזשהו היקף שבו אנחנו סגורים, אבל בתוך התחום הזה של ההיקף, אנחנו יכולים לפעול אינסוף. ולכן העולם שלנו הוא עיגול. ומצד אחד, יש בו גבולות ומסגרות, מצד שני, יש בו אינסוף אלוהי המחיה אותו. ולכן כל משהו עגול, אם אפשר לומר, הוא בעצם ביטוי לאבלות. אז מדוע? לא רק כי פעם אנחנו למעלה ופעם אנחנו למטה, אלא כי האבלות היא מגלה, כשההתמודדות עם המוות היא מגלה, שמצד אחד כביכול, הנה נסגר, האדם מת. יש כאן חידלון לגמרי, הוא סגור לגמרי, הוא כלול לגמרי, עד כדי כך שחד ושלום, הוא מת, הוא לא חי. אבל מצד שני, במוות הזה אנחנו יודעים, יש תגבורת של חיים, יש חיים אחרי החיים. החיים בעולם שאחרי העולם הזה, הם חיים הרבה יותר מפותחים, הרבה יותר מתקדמים. מאשר החיים בעולם הזה. לכן כשאנחנו אומרים, האדם נפטר, פשוטו כמשמעו, סוף סוף האדם נפטר. לא שאנחנו, כן, זה כמו שאדם אומר, חדשם, נפטרתי ממך. כן? זכר הכי, וכל הנשמה אומרת להגוף, סוף סוף נפטרתי ממך. זה לא שאנחנו שמחים בזה, ולא שחד ושלום אנחנו רוצים להקדים את זה. אבל מצד המבט הרוחני, העליון, הפנימי, באמת המוות, הוא לא רק התמוטטות של חיים, אלא עד רבה הוא תגבורת של חיים. לא שבגלל זה אנחנו חפצים במוות. ודאי שלא, חס ושלום. הפוך, וחי בהם. אנחנו חפצים בקדושת החיים ולא בקדושת המוות. לא למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם אנחנו רוצים. והפוסקים אומרים כבר שמי שחי על קידוש השם זה כאילו מת על קידוש השם, מבחינות מסוימות לפחות. לכן, המפגש עם המוות הוא בעצם מפגש מצד אחד עם איזשהו עיגול סגור, ומצד שני עם איזשהו אינסוף פנימי שהולך ומתפתח, הולך ומתרחב. לכן, דרך אגב, מסביר הרב באורות הקודש, לכן הכהנים אסור להם להתאמה למתים. יש את זה בין כהן גדול לכהן אידיוט. אבל בכל אופן, הכהן צריך להיזהר מהמפגש עם המוות. מדוע? יותר מזה אומר הרב, למה המוות הוא אבי אבות הטומאה? זה מקור הטומאה. למה? אומר הרב שלוש מילים. טומאתו היא שקרו. השיא של השקר זה המוות. כי המוות כלפי חוץ נראה חידלון. נראה כיליון, נראה אבדון, נראה סוף. אבל מצד האמת, המוות הוא רק התחלה. הוא רק התחלה של חיים הרבה יותר מפותחים, הרבה יותר מתקדמים, בעולם הנשמות, בעולם שכולו טוב. זה קצת מנחם את האבלים, כפי שנהגו חסידים לומר, אחד הפירושים, לאחד הנוסחים שבאים לנחם את האבלים, אנחנו אומרים, המקום ינחם אתכם. מה זה המקום? תגיד, הקדוש ברוך הוא, תגיד אלוהים, תגיד... המקום הכוונה, לפי אחד הפירושים, המקום שהנשמה נמצאת, זה מה שמנחם את האבלים. טוב, לא מספיק המקום שהנשמה נמצאת, גם צריך שהמקום הזה יתגלה פה בארץ, השלמת המקום, תגבור את המקום, כמו שדיברנו ביום שני בלילה. אבל גם זה מנחם קצת את האבלים. שמדים שהמקום שבו הנשמה נמצאת הוא מקום עליון מאוד. ולכן, העיגול הוא בעצם מבטא את שני הממדים האלה, וזה בא לידי ביטוי קיצוני מאוד במוות. המוות מצד אחד, זה איזשהו, זה ההיקף של העיגול, זה הסיום, זהו, נסגר, הכל נגמר. ומצד שני, זה בעצם פתיחה לחיים אינסופי. אני מרגיש שאני צריך להגיד את זה אולי בגלל כל מה שאנחנו עוברים בימים האחרונים. קצת לחזק ולהתחזק. יש ספר של רב טיקוצ'ינסקי כידוע, שעוסק בענייני אבלות, גם ספר בהלכה וגם באגדה. גשר החיים זה נקרא. כמה ספרים. אז בקרך האמוני, בקרך הרעיוני של התמודדות עם המוות, השם הוא אומר את המשל הבא, כדי שנקבל קצת פרופורציה. הוא אומר, משל למה הדבר דומה? כדי להבין מה זה באמת מוות, מצד האמת. הוא אומר, משל, לשני עוברים שנמצאים ברחם אימם. עכשיו, הם בטוחים שכשהם נמצאים ברחם, שזה המקום הכי טוב בעולם. מה חסר להם שם? הם מקבלים אוכל מחבל הטבור, הם לא צריכים לעשות צרכים. הכל נפלא. נכון? זה כיף נראה לי להיות עובר ברחם הטבור, ברחם מים. אתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך להשקיע, בא מלאך מלמד אותך כל התורה כולה, אתה חי בעולם שכולו טוב, אין לך צרכים גשמיים, ואתה כל הזמן יונק תענוגים רוחניים. נפלא מאוד. אז אם כן, שני התאומים האלה, שני העוברים האלה, נמצאים ברחם מים, בטוחים שזה העולם הכי טוב שקיים בעולמות. טוב, הגיע הזמן הלידה, אמבולנס הגיע, חדר לידה, הריון, צירי, מוניטור, זה, טק. יוצא הראשון לאוויר העולם. כשהוא יוצא, הוא בוכה. למה הוא בוכה? ככה הוא חזל. למה הוא בוכה? הוא בוכה על הטובה שאיבד. באמת, בעובריות הזאת ברחם, יש טובה. במלאך, מלמד לך כל התורה כולה, אתה שייך לעולם רוחני, אתה לא צריך להתאמץ מבחינה חומרית. הוא בוכה. וכשהוא יוצא, אז שומעים איזה קול כזה, כי בכל אדם שאחד ושלום נופל איזה תאום, שאלה שואל הרב טיקוצ'ינסקי. זכר צדיק לברכה. אחיו התאום, העובר השני שנמצא ברחם, כשהוא שומע אותו עכשיו יצא מהרחם, צועק, צועק. מה הוא חושב, העובר הזה שנמצא בפנים? שהוא מת. הוא חושב שהוא הגיע לאבדון. מה אנחנו שנמצאים בחדר לידה יודעים? לא רק שהוא חי. שעכשיו מתחילים החיים באמת. שכל המגמה שבשבילה הוא היה ברחם זה כדי לצאת אל העולם הזה? אלא מי שנמצא כרגע ברחם לא יודע את זה. מי שנמצא ברחם חושב שהתינוק שיצא עכשיו, העובר שנפך לתינוק והגיע לעולם הזה, חושב שהוא מת. אבל מה אנחנו יודעים? שיש תגבורת של חיים. האדם הזה עכשיו פה בעולם הזה, יש לו בחירה חופשית, יש לו רצון, יש לו כבר אישיות משל עצמו, הוא מסוגל לקבל לא במתנת חינם, אלא מכוח זכותו, מכוח מעשיו, מכוח מאמציו, את שפע השם, את השפע האלוקי. אז לא רק שהוא לא חס ושלום נפל ממדרגתו, הוא התעלה למדרגה יותר עליונה. אבל את זה העובר שנמצא ברחם לא יודע. רק מי שנמצא בחדר לידה יודע שהגיע כאן תינוק חדש לעולם, וכמה עוצמות וכמה כוחות יש לו לתינוק הזה, שבעזרת השם יהיה איש, וישפיע טובה וברכה לעולם. אומר הרב ציקוצ'ינסקי, אותו דבר בדיוק. העולם הזה זה רחם. ובעולם הזה אנחנו נמצאים ברחם. וכשאדם נפטר, אז נדמה לנו שזה כמו אותו תינוק שיצא בחדר לידה, ביחס לאותו עובר שנמצא עדיין ברחם. נראה לנו שזה סיום, זה אבדון. אבל מי שנמצא בחדר לידה בעולם הנשמות, ומקבל עכשיו את הנשמה החדשה שהגיעה להעביר עולם הנשמות, או, זה התחלה, זה תגבורת של חיים. אז מצד אחד, מי שנשאר פה, קשה לו מאוד. כמו לאותו עובר שנשאר ברחם ופתאום נשאר לבד. מה עם אחיו התאום? קשה מאוד, ולכן מנהגי האבלות לא באו חס ושלום לקעקע את המפגש הטבעי שלנו עם המוות. הפוך. בכי וצער וכו'. יום המיטה ויום הקבורה ושלושה ראשונים לבכי ושבעה ושלושים ושנה והזכרה כל החיים. זה לא בא לקעקע כי הוא זה, חס ושלום. כל ההבנה הרוחנית הזאת לא בא לקעקע כי הוא זה את המפגש הטבעי שלנו עם המוות, כי אנחנו סוף סוף בני אדם. העובר ברחם מגיב כמו עובר, כי סוף סוף הוא ברחם, הוא לא יצא לעולם הזה. אנחנו בעולם הזה מגיבים למוות, כמו שבני אדם מגיבים למוות בעולם הזה, אנחנו סוף סוף בני אדם. אסור לדלג על התגובה הטבעית הזאת. אבל בתנאי אחד. בתנאי שהיא נובעת מהמקום האמוני, מההכרה השכלית, הרוחנית, הפנימית שלנו, שיש חיים אחרי החיים. ואז מילא, הכל מתקבל בפרופורציה. ולכן אגרא דבעוול שתיקותא. ולכן השכר של האדם שבא לבית האבל, זה לא שהוא מתחיל לתת שיעורים באמונה, ודרשות למה זה קרה וכו'. הוא שותק. בזה שהוא שותק, זה מגלה שהוא בעצם יודע שהוא לא יודע. אין מה לומר. אפילו זה לא הזמן לומר לאבלים שהנשמה נמצאת בעולם הנשמות ושם טוב לה. במצב הנפשי הרוחני שכרגע נמצאים האבלים, נפשם לא פנויה ברמה הטבעית לקבל את זה. ברמה האמונית כן. לכן אנחנו אומרים להם בסוף, המקום מנחם אתכם. מן השמיים תנוחם ומן המקום שהנשמה נמצאת בשמיים תנוחם. וכו'. אבל אנחנו לא מפתחים את זה יותר מדי. השכר של בית האבל זה שתיקה. שתיקה רועמת של וידום אהרון, שאיזושהי דממה שהיא הרבה מעבר לכל הדיבורים. דממה שיודעת שיש צדק אלוקי שאנחנו לא מבינים אותו, יש הנהגה אלוקית שאצלנו היא בלתי מוסברת. עמקו דרכי מדרככם, עמקו דרכי מדרככם, מחשבותיי ממחשבותיכם. אין לנו בזה הבנה, רק יש לנו ידיעה שיש איזשהו חשבון אלוקי שאנחנו, שהוא למעלה מאיתנו, אנחנו לא מבינים אותו. לכן כל מה שהוא עגול הוא סימן לעולם שלנו שהוא עיגול, שבעומקו יש אינסוף, שהמפגש הקיצוני עם הדבר הזה הוא במוות. לכן האוכלים מסעודת הבראה ביצה, שהיא עגולה או אליפסית, ולכן גם העדשים, אומר הרב, זה סימן לאבלות. לכן מה שכתוב כאן, עדשים, על דרך הביאור, אם לא הפירוש, כמו שהרב כותב בעניה, מה שכתוב פה עדשים הכוונה, איך אנחנו נפגשים עם המציאות הנוראה שנקראת מוות. דרך אגב, רק כדי להזדעזע עוד קצת. בסוף מעשה בראשית נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. פשט הדברים, אדם רואה את העולם של הקדוש ברוך הוא ברא, עם כל הכישרונות, עם כל האפשרויות, עם כל היכולות. מה הוא אומר? איזה יופי, ברוך השם. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר המדרש, בתורתו של רבי מאיר, כשרבי מאיר כתב את התורה, ורבי מאיר נא לזכור, רבי מאיר ורבי יהודה לא נפסקה הלכה כרבי מאיר ברוב הש"ס. במקום מסוימים כן, אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה בשיעורים אחרים. מדוע לא נפסקה הלכה כרבי מאיר? לא בגלל שהוא לא אומר אמת, כי לא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתו. דעתו כל כך עמוקה, כל כך פנימית, כל כך אלוהית, שאנחנו בעולם הזה קשה לנו לקבל את משהו. בסוגיות מסוימות כן, למשל, האם ישראל קודמים או תורה קודמים? וזה חייב להיות כמו רבי מאיר, ישראל קדמים. בכל אופן, כמו שלמדנו, אומר המדרש, בתורתו של רבי מאיר לא כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. בתורתו של רבי מאיר כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מות. במקום המילה מאוד, מ' א' ד', תכתוב מ' ו' ת'. הנה טוב מוות.
רבי מאיר, תן לנו להתלהב מהעולם, מה אתה רוצה?
מחבר את זה את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא מתלהב. אז גם לנו מותר להתלהב. לא. רבי מאיר אומר, פרופורציות. במוות יש עולם שהוא הרבה יותר טוב, אחרי המוות יש עולם שהוא הרבה יותר טוב מהעולם הזה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אבל הטוב מאוד הזה של העולם, הוא כאין הוא כאפס לעומת הטוב שמופיע אחרי המוות. אמנם מה נכתב בתורה? הנה טוב מאוד, לא יורדים לזה בסוף דעתו של רבי מאיר. אבל רבי מאיר דובר אמת. הוא דובר אמת שלנו היא קשה לעיכול, אבל הוא דובר אמת, כי זו האמת. כי העולם אחרי העולם שלנו, הוא עולם הרבה יותר טוב מהמאות שלנו. לכן הכהנים לא נטמאים במתים, אומר הרבי אורות הקודש. מדוע? כי המוות הוא שיא השקר. ולכן כהן שהוא במדרגה העליונה, הוא צריך להיפגש עם המוות בצורה נכונה. אז הכהן, האידיוט, נטמא רק לשבעה קרובים, אבל צריך להיזהר. כהן גדול, אפילו זה אסור לו להתאמה. ומצד האמת, כולנו ממלכת כהנים. כולנו כהנים. אז כולנו צריכים להיפגש עם המוות בפרופורציה הנכונה. הפרופורציה הלא נכונה אצל העמים, זה לא תתגודדו, הם מתגודדים, הם כורחים כורחה, נראה יותר איך מה המשמעות. אנחנו לא מתגודדים ולא כורחים כורחה. אנחנו אבלים, ברור. אבל בפרופורציה. אנחנו תמיד יודעים שבהיקף העיגול שכרגע נסגר, יש עומק אינסופי שאליו הנשמה עכשיו הגיע. לכן המפגש עם המוות הוא, אפשר לומר, מגלה על, על, על ההבדל היסודי בין ישראל לבין אומות העולם. עכשיו בואו נחבר את זה רגע לפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת מה ראינו? שצריך להבדיל בין גדול לקטן. בין מקורי להסתעפותי. מה ראינו בפסקה הקודמת? הגדלה של הקוטן. מה קורה שהדבר הקטן? מתייחסים אליו כגדול, מרקדת לפני הקותח. עכשיו פה זה בדיוק הפוך. הדבר היותר גדול שיש בעולם זה החיים. הדבר היותר גדול שיש בעולם, מצד מקוריותו, כפי שראינו עכשיו, זה המוות. איך אנחנו מתייחסים לדברים גדולים? המרקדת לקותח, כלומר אותה התפיסה שהגדילה את הקוטן, היא אותה התפיסה בדיוק, תכף נראה איך היא עושה את זה, שמקטינה את הגודל. שמתייחסת לגדול, למוות, בצורה קטנה. איך היא עושה את זה? אז בואו נראה, זה הנושא שלנו בעצם. היו כאן כמה אצבעות, ראיתי. או שלא ראיתי טוב. טוב, סליחה. אומר הרב, העדשים הם כבר מימות עולם, מוסכמים בדמיונם לתכונת האבל. בחינת עיגול, בחינת היקף סופי, ואין סוף פנימי בתוך ההיקף. שהשתיקה בו היא באמת מידה יפה. ולכן וידום אהרון. דממה. דממה ביחס לפרופורציות בין האינסוף לבין הסוף. המורה אותה השתיקה, המורה על דעה רחבה ומיושבת. סתם ככה, בואו נרוויח משהו ממש פרקטי, ממש מעשי, שלא נסתובב בבתי האבלים רק בשמחות בעזרת השם. אבל, אם לצערנו הרב, אנחנו נמצאים במצבים כאלה, יש לפעמים, אתה בא לבית האבל, אתה עומד נידם. אנשים מפטפטים ומפטפטים ומפטפטים ומדברים ומדברים. בבית האבל זה לא זמן לפטפוטים. בית האבל זה זמן לשתיקה. אלא אם כן האבל רוצה שידברו. אלא אם כן האבל עצמו מעודד את המנחמים לדבר. הוא עצמו מדבר והאבלים קולטים והמנחמים, סליחה, קולטים שהוא רוצה שגם הם ידברו. זה לא הזמן לדבר דיבורי אבל, וזה לא הזמן, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר את זה, גם לדבר דברי תורה, אם האבל לא פתוח לזה. פעם הייתי באיזה בית אבל, אבלים זכותיים לגמרי. בא אחד, מתחיל לתת דרשות, שיעור אמונה מרכזי לכלל ישראל. מה אתה עכשיו נותן שיעור? אתה בכלל אני לא מבין באיזה מקום נמצאים. זה לא, עכשיו הזמן זה לא להגיד בקרובה יקדש ועל פני כל העם מקוות שדיברנו ביום שני בלילה. עכשיו זה הזמן לוידו מהארון. צריך מאוד להיזהר מזה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהתפקיד שלנו כמנחמים זה להעסיק את האבלים בפטפוטים. בין אם זה קודש, בין אם זה חול, להבדיל. התפקיד שלנו זה להיות עם האבלים. זהו. עצם זה שאנחנו שם. זאת ההשתתפות האמיתית. השתיקה שמגלה על הגודל האלוהי האינסופי שאנחנו לא מבינים אותו, ועל השותפות שלנו עם האבלים, אנחנו איתכם ביחד, אתם לא לבד. כרגע יש חיסרון. אצלכם, אבל אנחנו מנסים טיפה להיות איתכם, לא כדי להשלים, כי אי אפשר להשלים, אבל לפחות ליצור איזושהי תחושה, הכרה יותר חיובית. לכן, בואו לעצמנו, לא להתחיל להיות ממספרי הסיפורים בבתי האבלים. זה לא דבר נכון, זה לא מה שהגמרא אומרת. אגרא דבעוולא, השכר של אדם שבא לבית האבל, זה לא השתיקה. מה, נסעתי 3 שעות לבית האבלים כדי לשתוק חצי שעה וללכת? כן. כן. 3 שעות הלוך, 3 שעות חזור, בשביל לשתוק. כן. אין מה לדבר. אלא אם כן, עוד פעם, אלא אם כן, האבלים רוצים, האבלים חפצים, כי הם רוצים להכיר את הנפטר ממקומות שהם לא מכירים, ממעגלים חברתיים אחרים, אז זה חשוב מאוד לספר. אבל אנחנו לא באים לספר סיפורים, אנחנו באים להיות עם האבלים ולקבל את הדין עם האבלים ביחד. כן, בבקשה. תראה, זה ההסבר הפשוט, שבאים לנחם אבלים, אז צריך להסיח את דעתם מהאבלות. סליחה שאני אומר לך, מה, אנחנו ילדים קטנים? אתה יכול להסיח דעתו של אבל מאבלותו? נפשו שם, מחשבותיו שם, דמיונותיו שם. תשאל חס ושלום, תשאל אנשים שקמו משיבה. הרבה פעמים אחד לא זוכרים מה היה בשיבה. הם לא זוכרים עובדתית מה היה בשיבה. יש להם איזה מין חורים שחורים כאלה בזמן. זוכרים באופן כללי, או עם בעי אישיות מיוחדת, או דברים מיוחדים, אבל בגדול, הם נמצאים במקום אחר. התפקיד שלנו זה לא להסיח את הדעת. תראה, אנחנו אומרים מה כתוב בגמרא, לא מה אנשים נוהגים. כתוב בגמרא, אגרא דבעוולא שתיקותא. השכר, דבעוולא כתוב בגמרא. השכר שאדם שבא לבית האבל, או בית המתים, זה, או בית הטומאה, זה שתיקה. אז למה מדברים בכל זאת על האבל? יצד יקרא דשח, ומה שנקרא בגמרא, כבוד המתים. כבוד המתים, וממילא גם לעודד את החיים. אנחנו לא מינו, המשפחה לא מינתה אותנו כדוברי אלוהים לנחם אותם. אנחנו לא מזכירה של אלוהים כשאנחנו באים לבית האבל. צריך לזכור את זה. אנחנו דוממים, וידום אהרון. תסתכלו ככה, תתבוננו, תראו תלמידי חכמים בבית האבל, שותקים, לא מדברים. ובאמת מי שמדבר זה דווקא מישהו, אולי הוא לא כזה. אלא אם כן האבלים מבקשים. אם האבל מבקש לדבר, אם זה לספר סיפורים, אם זה להגיד דברי תורה, אם זה סתם לחזק, או סתם להיות ביחד בדיבורים כאלה או אחרים, זה חובה, זה מצוין. אבל לא אנחנו יוזמים את זה. לא באנו לבית האבל לתת שיעור כללי, זה צריך להיות ברור. הרבה פעמים זה לא ברור. אז אדם, אתה שואל שאלה מצוינת, אדם זה מצוי מאוד, אז אדם צריך לזהות האם נכון לשתוק או נכון לדבר. יש לצערנו הרב, שלא נדע, יש כל מיני התנהגויות של אבלים. יש אבלים שהם שותקים, יש אבלים שהם מאוד מאוד מדברים, יש אבלים שהם עצמם לא יכולים לדבר, אבל הם מעוררים את המנחמים לדבר. יש כל מיני תגובות שלא נדע עליהם מצבים כאלה. אדם צריך להיות מספיק פיקח, מספיק חכם, מספיק בעל תביעת עין. נשים לב, מה המנגינה בבית האבל הזה? האם נכון לשתוק? האם נכון לדבר? דרך אגב, גם לדבר. יש בתי אבל שלא אמרנו שלא צריך ללמוד תורה, כלומר הלכות אבלות ועניינים רעים, כמו בתשעה באב וכו'. אבל יש אבלים שהתורה כרגע מופיעה אצלם דרך סיפורים על הנפטר. סיפורי מידות, סיפורים שיכולים לחזק את האנשים, שאנשים יכולים לקחת איתם ולהמשיך הלאה, דרך הסיפורים האלה. צריך להרגיש, צריך להרגיש. לא יכול להיות שאדם יבוא לבית אבל ומיד ישפוך איזה דרשה. מה זה? יש לך סיפור לספר על הנפטר, תספר, זה מחזק את האנשים. מה? כן, זה נכון, אבל אהרון שתק. אהרון שתק. וידעו מהארון. אהרון שתק, ומשה רבנו הדוד, שהוא קצת יותר רחוק, הוא דיבר. נכון? צריך למצוא את האיזון. למרות, דרך אגב, למרות שהגמרא אומרת, אגרא דבעוולא, הגמרא לא אומרת להתנהג כמו משה. הגמרא אומרת להתנהג כמו אהרון. אגרא דבעוולא, השתיקו אותה. זה גמרא מפורשת. לכן, התגובה הבסיסית שלנו אל המוות היא השתיקה. השתיקה שמראה את היחס הנכון בין האדם לבין הבורא, אי הבנתו של האדם את הנהגת הבורא, בין העולם הזה לעולם שאחרי העולם הזה, וכו', כמו שדיבר. לכן בואו נקרא זה שוב. האדשים הם כבר ממות עולם, מוסכמים בדמיונם כדוגמה. האדשים זה סך הכל דוגמה. האדש, או כל המאכלים העגולים, הם סך הכל דוגמה חיצונית לעולם העגול שבו אנחנו חיים, ולמבט העגול שלנו על המציאות. של ההיקף, מצד אחד, הסגירה, והאינסוף מצד שני. שבא ידי ביטוי, כמו שאמרנו, בצורה חריפה במוות. אז העדשים זה סך הכל סימן. העדשים זה סימן איך להתמודד עם הקטנה של הדברים הגדולים באמת בעולם הזה, כשפתאום נגמרים החיים. העדשים הם כבר מימות עולם, מוסכמים בדמיונם כציור, כמשל, כסימן, לתכונת האבל. שהשתיקה בו היא באמת מידה יפה. המורה, אותה השתיקה, על דעה רחבה ומיושבת. שתיקה לא מורה על טיפשות, אדרבה, שתיקה מורה פה על חוכמה רחבה. על יצירת היחס הנכון בין חוכמת השם לחוכמת האדם, הנהגת השם והבנת האדם את ההנהגה הזו. המורה על דעה רחבה ומיושבת, המכרת את טוב העולמים, גם ביותו חבוי במעמקי סתרי הרע המתגלה. ואין לנו הסברים. יש לנו שתיקה. וידום אהרון, אגרא דבתמיה שתיקותא. אבל הגרעין הזה, שהוא מכיל בקרבו את נטיית הטוב הנעלה העצור ברוח האדם. שימו לב, זה דבר מפליא מה שכתוב פה. בואו נעשה סדר. בית האבל באמת, שם יפה שתיקה. העדשים הם סך הכל סימן לאבלות. עכשיו, אותה התפיסה שעומדת מול גדרת העדשים שנמצאת על הקיריים ומתבשלת עכשיו. והוא עכשיו משתיק את מי שעומד על יד הקדרה. מה הנמשל של הדבר הזה? יש באדם, יש במציאות, סליחה, כל מיני סימנים לדברים אמיתיים שקורים בעולם. יש דברים גדולים, יש דברים קטנים. אפשר לומר, העדשים זה הקוטן של המפגש עם האבלות, שהוא הגודל. כשאדם אומר כביכול למי שנמצא מסביב לעדשים, תשתוק. מה הוא בעצם אומר? הדוגמה של המפגש שלנו עם המוות, שהיא רק דוגמה, היא רק סימן, הוא רואה אותה כאילו היא האבלות. הוא הופך את העדשים בגדרה למצב של מוות. הוא לא מבין שהעדשים זה רק סימן. אני רוצה לתת אולי דוגמה פשוטה. אנחנו הרבה פעמים מתרצים לעצמנו בחיים התנהגויות מסוימות כחיוביות, כשזה בא על חשבון אותם ההתנהגויות שצריכה להתגלות בדברים גדולים. ואנחנו מתרצים לעצמנו שאנחנו מתנהגים ככה יפה בדברים קטנים. ניקח דוגמה פשוטה, לצערנו הרב, כל כך מצויה. אדם יכול להיות מאוד נחמד לחברו שהוא לא מכיר ברחוב, או לחברו שהוא מכיר במכון מאיר. אבל הוא פחות נחמד לבני משפחתו, הקרובים ביותר שלו. הוא יכול להיות אדם מאוד נחמד בסוף השיעור, הוא יבוא למקום שלו ויכניס את הכיסא, הכל מסודר, והוא עושה את זה בעדינות, ככה, לאט לאט, שלא יירש. מאוד יפה. הוא רואה פרוסת לחם ברחוב, הוא הולך ומרים בעדינות, ושם אותה ומנשק ושם על השולחן. נחילה, כרימונה של עולם. הפרוסת לחם הזאת היא יותר חשובה מאשר אותו אדם שלפני 5 דקות פגעת בו. עם הפרוסת לחם אתה מאוד נזהר. אבל עם הנשמה הטובה שנמצאת באדם הזה, אתה לא נזהר? לפעמים אנחנו מתרצים לעצמנו שאנחנו מתנהגים בצורה חיובית עם דברים קטנים, וזה בא על חשבון דברים גדולים ששם אנחנו צריכים להתנהג בגדלות. ואנחנו חושבים שאנחנו בסדר. אנחנו מאוד נזהרים בכבוד הלחם, אבל מה עם כבוד האדם? כמו שאגב אומרת, אני בבלי טיפשה, יותר מבבלים הטיפשיים. זה כתוב בבבלי, כלומר, לא כולם חושבים שלום, את התופעה כזאת, שמנשקים ספר תורה ולא מנשקים תלמיד חכם. ספר תורה זה קלף מת. זה תורה מתה. תלמיד חכם זה תורה חיה. אז מה אתה מנשק ספר תורה חוץ לנשק תלמיד חכם? אלא מה, הרבה פעמים לא יכולים לנשק ספר תורה. ובזה יצאנו ידי חובה. בנישוק תלמיד חכם. לא נשיקה כפשוטו, כדרשו, הערכה, מחשבה, שייכות, חיבור, יניקה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל.
יופי,
יצא ידי חובה. נו, ועכשיו איפה התורה עכשיו בחיים? נשקתי את התורה, מה אתה רוצה? תרם לבית הכנסת, שמו שלט, לעילוי נשמת. התורם, פלוני אלמוני. 3,000 שקל. יופי. רגע, אבל איך זה בך? כשדיברנו השבוע באורח חיים על זה יתנו, מה זה זה יתנו? זה יתנו זה את אותה התורה שרצו לפגוע בה, שרצו להחסיר אותה, אנחנו צריכים להעצים אותה. את אותה התפיסה, את אותם הרעיונות, את אותם המימושים בפועל. זה לא להכניס ספר תורה לארון הקודש, תמורת הנפטר, עם כל חשיבות הדבר. זה לא זה. זה לא נגמר, אנחנו הרבה פעמים מתרצים לעצמנו, כולנו. מתרצים לעצמנו התנהגויות חיוביות בדברים קטנים, שכביכול פותרות אותנו מתנהגויות חיוביות בדברים הגדולים באמת. זה בדיוק מה שקרה פה. הוא משתיק את העדשים, מה את משתיקה את העדשים? שתיקה בבית האבה, לא שתיקה בעדשים. לעומת זאת, מצד אחד היא משתיקה את העדשים. מצד שני, כשקורה מת, כשקורה אבל, כשיש מת, מה קורה אז? אז כורחים, עושים כורחה, ומתגודדים, וסורטים, ופוצים את עצמנו. כל התפיסה הגויית הזאת, של הפגיעה של האבלים בעצמם, בעקבות המוות, היא תפיסה בעצם שאומרת, החיסרון שקיים כרגע על ידי זה שהמת מת, שהנפטר נפטר, הוא חיסרון כזה שבלתי ניתן להשבה, ואין לו המשך חיים, ולכן לא מרוק שהם יחסירו את עצמם בזה שהם כבר לא איתנו, אנחנו ממשיכים להחסיר את עצמנו על ידי זה שאנחנו פוגעים בעצמנו. לקרוח על מת, להתגודד על מת, בקיצור, לפגוע את עצמנו, לפגוע בנו, בעצמנו, כשאנחנו מגיבים למוות, זו תפיסה שמחסירה חיסרון על חיסרון. כי היא רואה במוות סיום, היא רואה במוות אובדן. היא רואה במוות כיליון, ולכן באמת האדם הזה, חס ושלום שלא נמות בניסיונות כאלה, כשהוא נפגש עם המוות, החיים שלו התמוטטו לגמרי, זהו. הנפטר מת, והוא עכשיו חי מת. הוא חי עוד 50 שנה עכשיו, אבל הוא חי כמו מת. הוא חי כמו אדם מת. נכון שהחיים אחרי המוות לא יהיו כמו החיים לפני המוות, אבל יש חיים אחרי החיים הראשונים. חיים אחרים, אבל יש חיים. זה כן צריך להגיד לאבלים. הייתי השבוע בניחום אבלים של אחד הנרצחים, אז בא אבא שקול לפני 12 שנה, אמר להורים השקולים, שינחם אותם, נחמה שלמה, החיים אחרי החיים לא יהיו אותם החיים. החיים הראשונים והחיים עכשיו לא יהיו אותם החיים. אבל יש חיים. ואמרה אותה האמא, הגיעו לכאן הורים שקולים, ראיתי הורים שקולים שהחיים שלהם נגמרו. אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אני לא רוצה להגיע למצב שאני אדם חי, אבל מתנהג כמו מת. מרגיש כמו מת, חושב כמו מת. התפיסה הזאת היא תפיסה גויית. היא לא תפיסה יהודית. אלא מה? מסתפקים בלהשתיק את העדשים. אגרדה בעדש היה, שתיקו אותה. השכר של העדשים לשתיקה. אבל כשזה מגיע להתמודדות אמיתית עם הדברים הגדולים באמת, שם זה כבר גדידה, וזה כורחה, וזה חידלון. זה לתרץ לעצמך להיות אדם גדול בדברים קטנים, שאותם הדברים הם דברים באמת קטנים, שזה מגיע לדברים הגדולים שבהם אתה צריך להיות גדול, שם אתה מתגלה בסיק עצמך. זה בדיוק האנטיטז על המרקדת לקוטח. המרקדת לקוטח זה להגדיל את הקוטל. המשתקת לעדשים זה להקטין את הגודל. בבקשה. מה ביטוי של האשמה עצמית?
ההתגודדות, ההכרה העצמית, או מה שמכיר אחד השני. זה לא דבר...
לא יודע, אני לא מבין את זה, זה נראה חולני לגמרי. זה חולני. דרך אגב, לצערנו הרב, אולי בחלק מעדות ישראל הדבר הזה ישתרש. שחד ושלום, ההתמודדות עם האבל היא התמודדות... לא יודע איך לקרוא לזה, התמודדות פראית. גם בצעקות וצרחות ועיבוד השתונות, וגם בפגיעה פיזית בעצמנו.
מאוד מביאים מקוננות.
לא, זה כתוב בגמרא. מקוננות זה כתוב בגמרא, ויותר מזה, כתוב בגמרא מסכת מועד קטן, גם שם בסוגיה, שאדרבה, שצריך להביא את המקוננות, וצריך שהרב, כשהוא מספיד, יגרום לאנשים לבכות. זה כתוב. שהתפקיד של המספיד בהספד, זה לא להגיד דברי תורה מחודשים מפולפלים. זה לגרום לאנשים לפקוט. כי הבכי זאת התגובה הרוחנית הטבעית לחיסרון. ואנחנו חייבים לפקוט. שלושה הם ראשונים לבכי. אדם שלא בוכה הוא לא נורמלי. והגמרא השם אומרת, חד ושלום, אדם שלא בוכה על אדם כשר, חד ושלום, איזה דברים הגמרא אומרת, אני רוצה להגיד מה היא אומרת. או שאסור להתעצל בהספדו של תלמיד חכם. איזה דברים הגמרא אומרת על מי שלא מספיד כמו שצריך. ובפרט, ההספד אמור לעורר את הרגש. כי הרגש הזה אמור אחר כך לעורר את השכל. לכן צריך פרופורציה. בהספד אנחנו לא נותנים דרשות שכליות, בהספד אנחנו מעוררים את הרגש, אבל את הרגש בפרופורציה. לכן זה שכל, הדרשה זה דברי תורה. ההספד הוא שכל, דברי תורה, אבל זה דברי תורה שכליים, שאמורים לעורר גם את הרגשות הטבעיים, וליצור פרופורציה בין שני הכוחות האלה. זה התפקיד של ההספד. ולכן התפקיד של המספיד אומת הגמרא, זה לגרום לבכי. והבכי הזה, יש לו הרבה, כלומר, הוא פועל בנו הרבה דברים טובים. כן, נדע. לא, לא. זה האלוהי בטבעי, זה האיזון הנכון. זה האיזון הנכון. אדם שלא מתאבל כמו שצריך, שלא נדע, והניסיון מוכיח, המציאות מוכיחה, שיום אחד הדברים יתפרצו אצלו, וכשהם יתפרצו אצלו, מי יודע לאן זה יגיע. גם ברמה הנפשית, גם ברמה הרוחנית. אדם אבל צריך להיות אבל. ברוך השם, זה טבעי לנו. טבעי שכשאדם אבל שלא נדע, הוא בוכה, זה טבעי. רואה ואבואים הוא לא בוכה. ג' ימים ראשונים לבכי, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא אפילו, עדיף לא לבוא לנחם בשלושה ימים הראשונים. זה זמן של בכי, זה לא זמן של, של אפילו ניחום אבלים. כמובן, באים בשלושה ימים הראשונים. אבל כדי לחדד עד כמה הבכי הוא חשוב. אבל האדם הוא לא דיסק, האדם הוא מחשב במחלקת האינטרנט של מכון מאיר. אבל אמרת טוב, השכל מנהל, אבל הוא לא כל האדם. האדם הוא רק שכל? מה עם הרגש שלו? השכל יכוון את הרגש, הוא לא יבטל אותו. הוא יכוון אותו נכון, שהרגש מגיב בפרופורציה. בפרופורציה נכונה. אדם שלא בוכה על מת, או שהוא חולה נפש, או שהוא חולה אמונה, או משהו מהסוג הזה. לא יכול להיות אדם שלא יבכה. אדם לא בוכה על מת. חז"ל אומרים דברים חמורים מאוד בגמרא שם, בפרק שלישי במועד קטן, בענייני אבלות. צריך לפקוט על המתים, צריך לספוד. דרך אגב, מה שנדב אומר זה הערה חשובה. כשאברהם אבינו נודע לו כששרה מתה, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שואל שם הנציב במקום, א', למה קודם כל לספוד אחרי זה לבכות? הרי הסדר הטבעי זה לבכות ואחרי זה לספוד. חוץ מזה, למה הקף קטנה? אומר הנציב, מעין הדבר הזה, גם פרשים אחרים, אברהם אבינו לימד אותנו איך בוכים על מתים. בוכים על מתים בקף קטנה. בוכים על מתים מתוך ההספד. יכול שבפועל קודם כל בוכים אחרי זה מספדים, אבל בוכים על מתים מתוך השכל. זה לא לבכות לגמרי. לא כתוב, יבוא אברהם לבכות את שרה. לבכות את שרה זה ייאוש, זו תגובה רגשית, בלתי נשלטת, זהו. לספוד לשרה בלבד, זה איבוד, זה לא נורמלי, זה לא מתנו. אתה הופך את עצמך למלאך השרת בעולם הזה, ואתה לא. לכן, ולבכות ולספוד, גם זה בעיה. כי אולי אם אתה תבכה, אתה כבר לא תגיע לשלב שאתה יכול להספיד. לספוד לשרה ולבכותה. זה הסדר. גם התגובה השכלית הנכונה, וגם התגובה הרגשית הנכונה, לפי הסדר הנכון. לפי הפרופורציות בין שני הכוחות האלה. ומה שאותה התפיסה כאן נוהגת, היא רק משתיקה את העדשים, כל מיני סימנים, כלומר כל מיני תגובות חיצוניות לדברים קטנים, אבל כשזה מגיע למבחן אמת, אז האדם מתמוטט. כשזה מגיע להתמודדות אמיתית עם מוות, אז שם צועקים ומתגודדים וקורחים, אבל כשיש עדשים בגדרה, אומרים שקט, שקט. הכל חיצוני, לא אמיתי. בואו נקרא. אבל הגרעין הזה שהוא מכיל בקרבו את נטיית הטוב הנעלה, העצור ברוח האדם, כשהקטנות מבלעת אותו, אז היא מחזקת את הדמיון להשתמש בו לא בתפקידו, בדברים קטנים, שטחיים, חיצוניים, שהם רק סימנים בכלל, כמו פה עם העדשים. כדרכי האמורי, מצד האמת, בפועל, הוא להתגודד ולקרוח על מת. אבל הרי סוף סוף אנחנו רוצים להראות שכביכול אנחנו יודעים איך להתנהג עם דברים גדולים, אז לוקחים את הדברים הגדולים האלה, מקטילים אותם באין ספור רמות, ושם מתנהגים כאילו כמו שצריך להתנהג באמת בדברים הגדולים. רק בעת חזיון העדשים ובישולם, אז תהיה משתקת או משתקת. כאילו מוצא סבלנות בתכונה דמיונית כזאת, שאין לה מהלך ממשי באורחות החיים מציפוקה. מתי אני סבלן? אני סבלן כלפי העדשים. אבל מה קורה כשזה בפועל חד ושלום קורה? שם אני בכלל לא סבלן. שם אני בכלל חסר אמונה. שם זה כריכה והתגודדות מוחלטת. זה השקר, זה הבלוף. של לנסות להיות אדם גדול בדברים קטנים לא חשובים. חברות, אני מרשה לעצמי לומר לעצמי, אבל אולי גם לכולנו. צריך גם מהדבר הזה צריך להיזהר בבית המדרש. לא להיות אדם ששייך לרעיונות גדולים, לאידיאלים עצומים, ושזה מגיע למפגש עם החיים, שם אנחנו מתפרקים. שם אנחנו מתמוטטים. זה מראה שהעבודה הרוחנית בבית המדרש היא לא אמיתית. וחי בהם. התורה האמיתית היא תורת חיים. המבדק האמיתי, המבחן האמיתי, הוא מה קורה בחיים. שם איך אני מגיב. אדם יכול לדבר גבוהה גבוהה, להיות שייך לדרשות יפות כמו פה בשיעור הזה שאני כרגע הדרשן. וכשזה אני מגיע בחיים, שם אתה מתפרק לגמרי. אתה מתמוטט. צריך להיות אדם אמיתי. חי, תורה. לא מדבר תורה או צובר טקסטים של תורה. חי, חי תורה. זו עבודה רוחנית עצומה. זו עבודה של כל החיים. איך באמת להגיב נכון לדברים קטנים ולדברים גדולים? לא באיזה מין צביעות כזאת. אם אתם רוצים לתת דוגמאות לעיקרון הזה פה, כי זה דבר מאוד חשוב, לא להיות אנשים שמשייכים לדוגמאות של החיים ולא לחיים ממש. זו דוגמה מאוד מצויה. אם אתם רוצים לתת דוגמאות, בבקשה. לא רוצה. גיא. בטח יש לך דוגמה, גיא, לא יכול להיות. מישהו מדימונה, נו, נציג, משהו. יש לך? ריכוז, ברוך השם. גל? הנה, מוטי רוצה להגיד משהו, בכבוד.
לא, לא דוגמה. כן. זה קשה לי, הדברים האלה נשמעים יפים, נחמדים, בעידום, אבל אני לא מצטער, קשה לי לקבל את זה. שום סיבה למה לא,
כמה
שזה נשמע
אולי
קצת אמוציונלי, אבל לעשות מעשה.
מה זה לעשות מעשה? תרגם את דבריך. מה זה לעשות מעשה?
דוד המלך עשה מעשה.
מה זה לעשות מעשה? אתה מדבר עברית או סינית? אני רוצה להבין. לנקום?
אבל אני לא יכול.
אתה עובד בשבק?
אני קטן.
רגע, לא, שנייה, אנחנו לא מתביישים. סליחה, אנחנו לא מתביישים. אנחנו נגיד את האמת של התורה. נשתדל, מה שלמדנו, שנימדונו רבותינו. רגע, אתה מדבר עכשיו על תגובה למוות סתם, או אתה מדבר עכשיו על תגובה למה שקרה בישיבת מרכז הרב? על ישיבת מרכז הרב, יפה. היית ביום שני בלילה, בשיעור? לא זכית. היית עסוק, בטח אדון חשוב. שעתיים דיברנו על הנושא הזה, מה תפקידנו? שעתיים. נכון עסקנו בזה? כן. אנחנו לא יכולים לחזור עכשיו על הכל. עכשיו, מה אתה שואל? דבר איתי ברור. האם עכשיו צריך ללכת לעזה לנקום בערבים? זאת השאלה?
כן.
התשובה היא כן. עכשיו השאלה מה הכוונה? ודאי ש... רגע, רגע, בוא נעשה סדר. התשובה היא כן. מה זה נקמה? כדי שהדברים פעם אחת יהיו ברורים לנו ולתקשורת העולמית. מה זה נקמה? נקמה, אומרים חז"ל, זה מלשון קומה. מלשון להקים. האם הקדוש ברוך הוא נוקם? ודאי שכן. אין נקמות השם.
אין
נקמות אפירה. ודאי. האם נקמה היא מידה טובה? ודאי שכן. אבל מה זה נקמה? נקמה זה להקים את מה שהפילו. זאת נקמה. מי צריך לדאוג לזה? הקדוש ברוך הוא. דרך מי בפועל? דרך עם ישראל. קום מהשם ויפוץ עודיך ונוסו מסניך מפניך. כשעם ישראל הולך, הקדוש ברוך הוא הולך. מי זה עם ישראל? וזה שלא יהיה ברור וישתמע לשתי פנים. עם ישראל זאת המנהיגות שלו. זה המלך בישראל עם כל החולשה שלה לפעמים. והרפיסות שלה והקטנות שלה. אבל עם כל הכבוד, היא המנהיגות, היא אחראית. אז המנהיגות אמורה לנקום? ודאי! ראש ממשלה, ממשלת ישראל, אמורים לנקום? ודאי! אבל מה זה לנקום? לנקום זה להקים את כל מה שאותו רשע ואותה רישה רוצה להפיל. לכל מה שדיברנו ביום שני בלילה. הם רצו להפיל את התפיסה האמונית הזאת. את המרכז הרוחני העולמי. כל מה שדיברנו. את זה הם רוצים להפיל. והתפקיד שלנו ושל השלטון זה להעצים את זה. להעצים את זה בלימוד, להעצים את זה בקיום, להעצים את זה בכלל, להעצים את זה בפרט. אז איך אמר אלי ישי? על כל נרצח השם יקום דמו, 100 בתים בשכונה חדשה במזרח ירושלים. 800 יחידות דיור. נקמה. ב' לחסל את הרשעים בכל מרחבי ישע ועזה. יהודה ושומרון ועזה, כמו אתמול בלילה ברוך השם בבית לחם. זה נקרא להקים. מי אחראי על זה? רק הממשלה, רק השלטון. הם אחראים. הם חלשים? טוב, זה חלק מעקביית המשיחה, זה חלק מאור וחושך משמשי בירוביה. זה חלק מהצל של התקופה שלנו, זה חלק מהצל של הגללים שראה רב יוסף. ואמר רב יוסף, אני מוכן לשבת בצל של הגלים של החמור של המשיח. אז אנחנו כאנשים פרטיים יוצאים לנקמה? חד ושלום, יוצאים לנקמה. דוד המלך,
אמר את שאול,
דוד המלך, מצוין, ודוד, מצוין, ודוד המלך לא פגע בשאול למרות שיכל להרוג אותו. ולמרות שכבר ידע שהוא המלך הבא. וידע ששאול, הוא מלך של שעה והוא מלך של דורות, של נצח, ידע. ולמרות זאת אמר, אני לא פוגע במשיח השם. לכן אנחנו מה שנותר לנו להקים, מה שאפשר לנו להקים, זה להקים ברעיון ובפועל, להתחזק, להרביץ תורת ארץ ישראל, תורת הרב קוק, ללמוד אמונה, להבין במה אותה רשעה רוצה לפגוע, כי היא יודעת שזה הכור הגרעיני של העולם, כמו שדיברנו ביום שני בלילה. להעצים את זה בפועל, מי שיכול להעצים את ההתיישבות, להעצים את, את האמונה בעם ישראל, חינוך, כל מה שאנחנו יכולים לעשות. כל מה שקשור לנקמה ממשית. ולפגוע בערבים, או יותר נכון, במחבלים, זה תפקיד של שלטון, בלבד. עם כל הצער שלנו, שהשלטון הזה הוא רופס. אפילו את בית המחבל עוד לא הרסו. ואותו עוד לא גרשו. זה כואב לנו, אבל זה חלק מתהליך הגאולה שאנחנו מאמינים בו. לכן נקמה ודאי שכן. ומה שמוטל עלינו ברמה הרוחנית, ברמה הפנימית, ברמה המעשית של חיזוק הדברים החיוביים, כן, מה שקשור לכל הסדר החדש שצריך לעשות עם האויב הערבי שנמצא בקרבנו, רק שלטון, רק מדינה, רק ממשלה, ואם היא חלשה, תפקידנו לחזק אותה. אני חושב שדיברתי עם דברים ברורים, בלי שום מצמוצים. זה מה שצריך לעשות. מי שאחראי על זה זה רק מדינת ישראל, לא אתה ולא אני. עם כל הכאב והצער שיש חולשה גדולה מאוד. לא אתה ולא אני. ולא רק כי אחרת תהיה אנרכיה פה. אלא כי זה לא אמת, זה לא רצון השם. לא להיות באשליות ולא להיות אנשים שמדברים מהבטן. אנחנו רוצים להיות אנשים שמדברים מהראש ומהראש של התורה. עם כל זה שקשה לנו. זה קשה לנו מאוד. מה? אתה אומר שצריך ליצור אווירה בציבור הישראלי שלא יכול להיות שהפיגוע בישיבת הרב, בישיבת מרכז הרב, שהוא פיגוע עולמי כמו שדיברנו בישיבת בלילה, או הפיגוע במרכז הגרעין העולמי, צריך להבין על מה אנחנו מדברים פה, לא יכול להיות שזה יעבור בשתיקה. ודאי שלא. צריכה לבוא נקמה גדולה מעם ישראל. אבל נקמה מהמנהיגות הישראלית שהיא אחראית על זה. לא אנחנו. עם כל הצער והכאב. עם כל הצער והכאב. וזה כואב. בסדר? כן. ולכן, סליחה, אני רק אומר משפט אחד, שאף אחד לא ייקח פה את החוק לידיים. זה ריבונו של עולם דרך שליחי כלל ישראל. וזה אנחנו מאמינים, זה ראשית צמירת גבולתנו, עם כל האור והחושך שיש בזה. צריך לדבר על זה ולהפיץ את זה ולהסביר את זה. כן, בבקשה, סליחה. בגירוש, בגירוש, אל תעשה תחבוסת מילים, בגירוש, לא בפינוי. בגירוש, כן. יש פה מגורשים, אז בוא נדבר נכון. לא, זה משנה, כי תחבוסת מילים זה משנה, זה גירוש. כן. גירוש אכזרי. רגע, גירוש אכזרי. כן. שיהיה ברור. לא, אנחנו לא שמים לב, אנחנו שקועים בתוך תחפושת המילים הזאת. כן, סליחה. תביא אותם למכון מאיר. תביא אותם למכון מאיר, ניסה אנחנו אליהם, לאן שהם נמצאים. זאת הנקמה האמיתית. ברוך השם, הנה, זאת נקמה גדולה מאוד. רבותיי, אבל שלא תהיה טעות עוד פעם. צריכים לחסל את כל הרשעים פיזית, לחסל אותם, אחד-אחד, צריך להפיל את שלטון הרשע מהעולם. למוטט אותו, שיהיה ברור, אבל זאת אחריות של מדינה. לצערנו הרב, אנחנו מדשדשים. בסדר. באופן עקרוני, כן. באופן עקרוני, זה ודאי דבר חמור מה שהוא עשה. זה דבר חמור מה שהוא עשה, עם כל זה שאני מבין את מקור השאלה. לא, הוא פשוט שכן.
אי אפשר להגיד שום זה ככה, כי הוא זה...
תראה, אני לא בקיא בפרטים של כל מה שאומרים שהיה רקע לכל זה. אדם לא לוקח את החוק לידיים בדברים כאלה. גיסי השם מקום דמו נרצח בפורים, לפני 17 שנה. בפורים. כשברוך גולדשטיין עשה את מה שעשה, זה היה בפורים. תאמין לי שהבטן שלי אמרה, אל נקמות, איזה נקמה. לא. לא. עכשיו, אם אנחנו לא הולכים להלוויה, כן הולכים להלוויה של ברוך גולדשטיין וכו'. בסדר, סיפורים אחרים. זה לא אחריות שלנו. כשתפסו את אותו רוצח, לא הרגשתי צורך ללכת להרוג אותו. זה המדינה צריכה לעשות, דרך אגב. לתלות אותו על עץ, קבל עם ועולם, אותו ואת כל המרצחים. ודאי, ודאי צריך להראות כאן עוצמה אדירה כמו דוד המלך, שידע לקצוץ בעונות ידיהם ורגליהם של אויבה ולתלות אותם על העצים כשהיה צריך, ולמדוד אותם בחבל. זה דוד מלך ישראל חי וקיים, אבל זה מלכות ישראל. עוד נגיע למלכות הזאת. לאט לאט מתחילים להבין, גם אנשי השמאל והמרכז בישראל, שצריך למוטט את הרשעה בעזה. ולא רק בעזה, בכל העולם. לאט לאט מתחילים להבין, לא סתם אני הקטן כתבתי מה שכתבתי השבת בעלון שמכון יום שירה, צבא הגנה לישראל או צבא התקפה לישראל. לאט לאט מתחילים להבין שאנחנו צבא התקפה. כרגע ברובד הצבאי המעשי. לאט לאט נבין ברובד הרוחני, כמו מחרון תמחה את המלך. רבותיי, 12:01 ו... וואי, נעצור. 1:12 דקות. טוב, תודה רבה, נזכה לנחמות ולישועה גדולה.